אחרי מות קדושים. ננסה לראות איזושהי התייחסות בדברי רש"י גם לפרשת אחרי מות וגם קדושים. נראה כמה שנספיק. מקווה שנספיק קצת מזה וקצת מזה. פרשת אחרי מות פותחת מעט בציווי ובאזהרה. ביחס לסדרי הכניסה אל הקדושה. מהם התנאים? בסדר? מהם התנאים, או מהו התנאי, שצריך להקפיד עליו, לפני שנכנסים ומתקרבים אל הקודש? כמובן, כל זה בעקבות אותה טרגדיה של מיתת בני אהרון, אתה ואביהו, שהסתלקו ביום השמיני, שזה מועד השראת השכינה. על המשכן. ביום הזה אירע אירוע לא פשוט, אירוע קשה. שני גדולים ועצומים וקדושים, שלפי דברי אהרון הם אפילו גדולים מאהרון ומשה. בקרובי הקדש, אמר אהרון, עד היום חשבתי שזה בי או בך. עכשיו ראיתי שהשם נתקדש בהם, במיתתם. זאת אומרת שהם יותר גדולים ממך וממני. אז זה יוצא מפיו של אהרון. כן, שאהרון בעצם מכתיר אותה במדרגה ומעלה גדולה ממנו וממדרגת משה, במובן מסוים. מה מעניין? בכל מקום קרה מה שקרה. מסתבר שככל שאדם הוא גדול יותר, הוא צריך זהירות גדולה יותר. ככל שאדם הוא בעל כישרונות גדולים יותר, כך הוא צריך ברור, סייגים, הדרכה, נקרא לזה כך. יותר מפורטת, יותר עדינה, איך להשתמש בכישרונותיו הטבעיים. אפילו כישרונות, אפילו מעלות נרכשות, כדי לשמור על קיומם, וכל שכן כדי לשמור על גבולם, אנחנו צריכים גדרים וגבולות, סייגים והדרכות. כל הגדול מחברו יצרו גדול למנו. כל שאדם יותר גדול, יצרו מפתה אותו להשתמש באותו כישרון ממש, אבל לא כסדר. בצורה פרועה, בצורה לא מסודרת, בצורה מופרזת, מוגזמת, וכן הלאה. מסתבר שלמעשה גדולתם היא זו שבסופו של דבר הביא אותן לעם שהביאה. כן? אנחנו נסות באמת להבין מה הסיבה לכך. באופן כללי, כן? זה פתיחת הפרשה. לקראת הפסוקים, שני הפסוקים הראשונים, בעקבותיהם ניכנס לדברי רש"י, וידבר השם משה אחרי מות שני בני אהרון. אם כן, עיתוי הדיבור הוא אחרי מות שני בני אהרון, זה העיתוי. כן, לא בכדי, יש חשיבות להזכרת האירוע הזה, אחרי מות שני וכו'. וידבר השם משה אחרי מות שני בני אהרון. בקרבתם, לפני השם, ימות. ויאמר השם משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן יראה אל, כן? על הכפורת. כן? כן, דיבור אלוקים, כן, שנוגע לסדרי ההתקרבות אל הקודש, ההגבלות, הסייגים. בכל אופן, כמו שאמרנו, נזכר פה בפסוק א', אחרי מות, שני בני אהרון. אומר רש"י ככה, וידבר השם משה אחרי מות שני בני אהרון. כן, התוספת הזו של אחרי מות שני בני אהרון היא לא פשוטה לרש"י, ואתה נכון, לא פשוטה למדרש, כן, שרש"י מביא את דברי המדרש, זה מובא בכמה וכמה מקומות את דברי חז"ל, כן, בשינוי לשונות מסוימים, גם בספרה, גם בפסיקתא, גם בילקוט שמעוני. רש"י כדרכו אוחז בדברי המדרשים, מביאים את דבריהם, כן, בתוספת או חיסור, לפי מה שנראה לרש"י, להדגיש בדברי המדרש, ואם לגרוע בדברי המדרש, כן, לשנות מעט בנוסח המדרש וכו', זה צריך חקירה בפני עצמה, על מה ולמה רש"י ראה להביא את המדרש באופן הנראה לו, זה בפני עצמו, אבל ככלל, דברי רש"י מסתמכים על המדרש, המדרשים, וכך שואל המדרש, מה תלמוד לומר, כלומר, משהו קשה פה למדרש, לרשי, וידבר השם משה אחרי מות שני בני אהרון. כן? מה תלמוד לומר? כלומר, מה אומר לנו רשי בעצם? הציפייה הייתה, ציפייתנו מן הפסוק הייתה, כן? על פי כללי תחביר פשוטים ורגילים, כן? שיהיה כתוב כך, וידבר השם אל משה, כן, אל משה, דבר אל אהרון אחיך. תגיד את הציווי מיד. תגיד את הציווי מיד. מה זה כל התוספת? יש פה באמצע איזושהי תוספת. כמו שאמרנו, התוספת היא הזכרת האירוע הקשה והטרגי של מות בני אהרון. אחרי מות שני בני אהרון. זאת אומרת, צריכים להבין מה מקומה של ההזכרה הזו כאן. אם נצליח להוכיח שההזכרה הזו כאן, של מיתת שני בני אהרון, היא שייכת באופן ישיר לציווי. כלומר, יהיה איזשהו חיסרון בציווי. תכף נבין איזה חיסרון, אבל עשוי להיות איזשהו חיסרון בציווי, בתוקפו, הייתי אומר ביכולת החדירה שלו אל הלב, אלמלא נזכר הדבר הזה. לא, אני אצליח להוכיח, כן, שהזכרת האירוע הזה, היא נוגעת ישירות, כן, לתוקפו של הציווי למשל, אז יש לו מקום כאן. אבל בשלב זה אנחנו בשאלה. השאלה תבוא מתוך התשובה, כלומר, השאלה הזו מחדדת את חושינו, בעצם, להבין מה היה קשה. כשנבין מה היה קשה, נקודת הקושי הזה שנתגבר עליה, היא תעניק לנו איזושהי אינפורמציה שלא היינו יודעים בלעדיה. כך אומר הרב באחד המקומות, הרב קוק, בכל מקום שישנה שאלה בדברי התלמוד והפוסקים, קושייה, נדע שתמון פה דבר חידוש. כלומר, כל קושייה היא בעצם מסתירה, כן? כמו מקשה ללדת. מקשה ללדת. אישה, יש לה חבלי לידה, היא מקשה ללדת. זאת אומרת, אנחנו רואים שחבלי הלידה או צירי הלידה הם בעצם, הייתי אומר, הם הקדמה לאיזשהו לידה, לאיזשהו הופעה של חיים. הדבר הוא נכון גם לגבי שאלות. כל שאלה של שאלת חכם היא בעצמה חצי תשובה, כן? בזה שהיא מחדדת את חושינו להתבונן מה תמון פה בקושי הזה. איזו אינפורמציה נעלמת בו פה בתוך הקושי היחסי הזה. זה קשה לנו, זה לא קשה לקדוש ברוך הוא. אבל השם רשם את הדברים האלו בצורה שזה יעורר אצלנו שאלה, כמו בליל הסדר, צריך לעורר את שאלת הבנים. שאלת הבנים היא ההקדמה לכל ההגדה. זאת אומרת, אם אני אבוא ויגיד את כל ההגדה, את כל האינפורמציה הגאולית הזאת, כן, לפני השאלה, לא בטוח שזה ייקלט באותה צורה, כן? באותה צורה, או, כן, אם תישאל שאלה לפניכם. לא בטוח, לא בטוח. אותו דבר גם פה. אז רשי שואל שאלה. אגב, בכלל, כל פירושי רשי לתורה, רוב פירושי רשי לתורה, הם למעשה מתבססים על שאלה שקדמה לפירושו. רשי לא תמיד שואל את השאלה כמו פה. פה הוא שואל מפורש, מה התלמוד לומר? אבל גם מקום שהוא לא שואל שאלה בעליל, התשובה מסתמכת על שאלה. וזה תפקידן של המפרשים. כן, תסתכלו, שי למורה, תסתכלו בספתי חכמים, בכלל מפרשי רשי, כן? בדרך כלל הם תורכים להבין או להסביר מה היה קשה לרשי. זאת אומרת, אם לא היה קשה לו, הוא לא היה משיב את מה שמשיב. זאת אומרת שכל פירוש רשי צומח בעצם מתוך שאלות. כן? הייתי מסתכן ואומר שרוב ספרי המעמיקים הגדולים, כן? בהגות ישראל, בהגות היהדות, כן? אני מדבר בעיקר מעמיקים. זאת אומרת, יש דברי תורה שהם ציטוטים. כן? הם ציטוטים, הם מעין, לא יודע. כן? אבל יש חידושי תורה שהם צומחים מתוך איזה מסע נפשי פנימי רוחני. בדרך כלל, חידושים האלה הם צומחים מתוך שאלות. מתוך שאלות. כל ספר איוב מתוך שאלות. כל ספר איוב מתוך שאלות. הרבה ספרים הם צומחים מתוך שאלות. כן? אותו דבר גם פה. רש"י קורא את המקרא, הוא לא משוחד. הוא מתבונן בפסוק, מה קשה פה? יש פה מילה יתרה, יש פה פסוק יתר, יש פה פסוקים יתרים, יש פה סיפור מיותר. מה זה אומר? אפשר להעביר את זה. יאללה, קדימה, קדימה. אז לא היה בכלל פירוש. היינו יכולים להשאיר את התורה שבכתב כמו שהיא. מה הסיפור? כן? וידבר השם, משה אחרי מות שני אהרון, קרבתן לפני השם. אולי אתה לא מבין איזה מילה בעברית, קרבתן, אז יסבירו לך, קרבתן, כך וכך. אבל יותר מזה אולי אומר דבר. אם אולי שואל שאלה. הודות לשאלות. כן? צמחה לנו תורה שבעל פה. מה אומר לנו רש"י, כן? מה תלמוד לומר? כן? והוא מתכוון לשאלה הזו שאמרתי לכם לפני. נכן, זה מה שהיה קשה לו. מה התלמוד לומר? איפה הדיבור? וידבר השם משה, איפה הדיבור? איפה הדיבור? מה, שכחת שאתה רוצה לדבר אל משה? אחרי מות שני בני אהרון וקורבתן לפני השם וימות ותת... איפה הדיבור? רגע, דבר אל אהרון. חוזרים לדיבור. לא שכחתי. הפתח סוגריים האלו, כן? יש לזה מטרה. מה תלמוד לומר? היה רבי לזר בן עזריה, מושלו, לחולה, שנכנס אצלו רופא. יש לנו חולה, יש לנו רופא, כן? נכנס אצלו רופא. אמר לו, הרופא לחולה, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. רשם לו התנהגות, רשם לו, כן, הדרכה. אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. יפה מאוד. כן? הרופא אמר מה שצריך להגיד, החולה שמע מה שצריך לשמוע, הלאה. בא אחר, רופא אחר, ואמר לו, אל תאכל צונן. ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני. הוא אמר לו את אותו דבר, אותם הדרכות, לא יפיל מילה, לא יפיל צרור מדברי הרופא הראשון, אבל הוסיף תוספת חשובה. שלא תמות כדרך שמת פלוני. כלומר, מה שאני אומר לך, צורת ההתנהגות הזו שאני ציוויתי עליך, כדאי לך ללכת בה. למה? אתמול מת מישהו, היה חולה באותה מחלה שלך, והוא לא שמע בכל הרופאים, מת. אומר רש"י, זה, הרופא השני, זרזו יותר מן הראשון. לכך נאמר, הוא מסביר, זו הסיבה שנאמר, אחרי מות שני בני אהרון. כלומר, ההזכרה שמיתת שני בני אהרון היא קשורה באופן ישיר אל הציווי. כן? זה התבלין של הציווי. אז כמו שתשאל שאלה, אולי קצת מיותר אפילו לשאול שאלה כזו, מדוע אתה שם תבלין, או מדוע אתה מבשל את הסלק? למה אתה לא יכול להגיש את הסלק ככה על הצלחת? לא, אתה לא יודע שאי אפשר לאכול סלק בצורה כזו, מה, אתה בהמה? אני לא יכול לאכול. זה בהמות יכולות לאכול סלק. אני צריך לבשל. זאת אומרת, הבישול הוא חלק בלתי נפרד, בלתי נפרד מהכנת המאכל והכשרתו לאכילה. אותו דבר גם פה. הסיפור הזה הוא חלק בלתי נפרד מהציווי. אלמלא הסיפור הזה, הזכרת הסיפור, הציווי הוא חסר תבלין. הציווי יש חשש שהוא לא יקוים כהלכה. בהתעוררות ראויה. טוב, אז אתם בטח תשאלו שאלה, מה אנחנו מוצאים בכל התורה לפני כל ציווי, זה מה שרוצה לשאול, כן? מה, לפני כל ציווי, אנחנו שומעים סיפורים, מביאים לנו דוגמאות לאנשים שמתו ונפגעו שלא עשו את זה ואת זה. האמת שהתורה אומרת לא פעם, כן? התורה אומרת, אם לא תעשו כך וכך, כן? תזכרו את מה שעשיתי לגויים. כן? באמת התורה מזכירה הרבה פעמים כל מיני לקחים, לקחים והבטחות, בעקבות קיום או אי קיום של דברים. אבל באופן כללי זה לא סגנון התורה בדרך כלל. פה ושם יש הזכרות כלליות לגבי לקחים, לקחי קיום מצווה או אי קיומה, אבל בסך הכל, התורה מצווה את המצוות בלי כל מיני תוספות, בלי כל מיני תבלינים של מלח וסוכר וכו'. בדרך כלל. למה דווקא פה? שאלה שאנחנו נצריך לנסות, להשתדל להשיב אליה. אלו דברי רש"י. אלו דברי רש"י. אמרתי לשאול?
בתוך המשל של... בעצם
ההתראה של משה כלפי אהרון. אבל אהרון ידע
על האיסור הזה,
אם
צריך לבוא פעמיים למישהו,
מתוך
המשל אפשר להבין שאהרון כן ידע
והיה
צריך לעשות לו,
זאת אומרת,
היה איזשהו חשש שהוא כן עלול
לעזור
על הדבר הזה.
זה מה שבדיוק שאלתי עכשיו, זה מה שאמרתי. אנחנו נצטרך לנסות ולהשיב על השאלה הזו. למה צריך לבוא ולהגיד לאהרון, כן, את אותו ציווי א', ב', עם התבלין הזה של הזכרת הסיפור. בדיוק מה שאתה שואל. שאלנו את השאלה הזו. הרי אהרון כבר שמע את הסיפור, יין ושחר, אל תשת ולא תמות. כך נאמר כבר, כן, תרפו מיד, וידום אהרון. כן, שם נאמר מיד לאחר מכן, ויאמר השם אל אהרון, יין ושחר, אל תשת. כבר נאמר האיסור. למה צריך לחזור עוד פעם לאיסור? ובית, למה צריך להוסיף את התבלין המיוחד של סיפור מתתם של נדב יו. כן? יפה מאוד. זו שאלה שנצטרך לנסות ולהשיב אליה. אז נחזור על דברי רש"י, נראה אחד לאחד מה הוא אומר כאן בעצם. רש"י מביא את המשל של רבי אלעזר בן עזריה, משל לחולה. אנחנו נמצאים פה בבית חולים. צריך להבין. המשל של החולה, כן? מי הנמשל? מי זה החולה? מי זה החולה? יפה. מי זה פלוני שמת? טוב, ברור. ברור. נדב אביו. החולה זה אהרון. זה מוסיף תמיהה על מה שאני אמרתי ומה שאתה אמרת. לא רק שאהרון צריך אמירה נוספת וציווי נוסף, לא רק שהוא צריך תבלין, הוא גם חולה. איזה חולה הוא אהרון, לפי דעתכם? איזה מין חולה הוא? אה? לא, לא, לא. מה אתה רואים? נותנים קצת חסידים. איזה חולה אהרון? אני קצת מקדים את המאוחר, אבל מכיוון שנגענו בפרטי המשל, כן, אמרנו פה, באמת באומץ, אבל אין מה לעשות, זה נכון, אהרון הוא החולה. זה ברור שבמשל, או בנמשל, אהרון הוא החולה. אפשר להגיד אחרת? תגידו לי אתם. איך אפשר להגיד אחרת? אהרון הוא החולה, והרופא אומר לו את מה שאומר, כדרך שמת פלוני, אל תשכב בתחב, ואל תאכל. איזה מין חולה אהרון? איזה מין חולה? אז איזה מין חולה הוא? דיכאון? לא, לא. למי צריך להזכיר? למי צריך להגיד דברים כאלה? איזה מין חולה צריך להגיד לו? מה? אנחנו לא בכיוון, רבותיי. אנחנו לא בכיוון. מה? אופה. אמרתי לכם, תהיו חסידים קצת. אז אתה אומר לי, סופני. סופני זה לא חסיד. חסיד. חולה אהבה! הרב קוק אומר שיש לו יצר רע גדול להזכיר את שם השם באותיותיו. יש למישהו יצר כזה להזכיר את השם באותיותיו? לא יודע, אולי לכם יש, לי אין. יצר רע של הרב קוק זה להזכיר שם שמיים י' ק' ו' ק' באותיותיו. וואו, גם אני רוצה להגיד שם השם. אבל לא יכול. תגיד השם, תגיד הדושם, תגיד י' ק' ו' ק', אבל להגיד, לקרוא את השם, להגות את השם באותיותיו, חס ושלום. הרב קוק חולה אהבה להגות השם באותיותיו. עכשיו תכפילו את זה פי אינסוף, במכפלה של אינסוף, תקבלו את אהרון הכהן. נכון שגם הרב קוק הוא כהן וגם אהרון הוא כהן. נכון. אגב, אחת הסיבות שהרב קוק לא גר קרוב לכותל, מה הייתה הסיבה? כי הוא לא יכול להיות קרוב לקודש יותר מדי כי הוא כהן. הוא מרגיש שנשמתו יכולה לצאת מתוך גופו. הוא עשה לו את הסייג לא להתקרב מדי לכותל. יש גדולי ישראל שגרו ליד הכותל. הרב קוק לא יכול. הוא חולה אהבה. חולה אהבה. נדב ואביהו, מה הם היו? אבל הם מתו במחלה הזו. כשאתה מדבר עם אדם חולה אהבה, פה כבר נתנו את התשובה, אמרנו שניתן בסוף את התשובה, אבל כבר נתנו את הרשב, אז נאמר ונסגור עם הסיפור הזה, נוכל להמשיך הלאה. כשאתה מדבר עם חולה אהבה, אתה צריך להגביל אותו בלי סוף. בוא נזכר, יש לנו עוד חולה אהבה אחד, מי הוא? דוד המלך. איזה חולה אהבה דוד המלך? על מה הוא חולה? לבנות את המקדש. שולח הקדוש ברוך הוא את מי? את נתן הנביא לדוד. מה אומר לו להגיד לדוד? אתה לא תבנה את הבית. לך ותגיד לו מה איך. אתה לא תבנה. הוא כל כך רוצה לבנות את הבית, דוד. כל כך משתדל. ראית איש זריז במלאכתו? דרשו חזל על דוד, דרשו על שלמה. דוד המלך רוצה לבנות את הבית. מה עושה ריבונו של עולם? החולה הזה צריך להגביל אותו מהר. מהר להגביל אותו. לך ותגיד לדוד, אתה לא תבנה הבית. בנך שלמה יבנה הבית. למה צריך להזדרז ולהגיד לו את זה? צריך להגביל אותו מהר. מי עוד חולה? משה רבינו. חולה אהבה ביחס לארץ ישראל. אומר לו ריבונו של עולם, לא תראה את הארץ. רב לך, מספיק להתפלל. כאדם התופס בבגד חברו ואומר לו, די. כי אם היה מתפלל משה רבינו עוד תפילה אחת, הגזירה הייתה מתבטלת. משה רבינו הוא חולה אהבה לארץ ישראל. דוד המלך הוא חולה אהבה על בית המקדש. נדב ואביהו הם חולי אהבה לקרבת אלוקים. אהרון הוא חולי אהבה לקרבת אלוקים. יש חולה שמת, ויש חולה מסוכן, שצריך להגביל אותו עכשיו. ולמד אותו שיעור הגדול, תדע לך. הקרבה אל הקודש דורשת איזונים עדינים שבעדינים. למה בני לוי מועטים שבאוכלוסין? למה בני לוי מועטים ביותר מכל השבטים? שהשכינה הייתה אוכלת בהם, מכיוון שהיו קרובים לקודש. בגלל זה הם מועטים שבאוכלוסין. לא קרוב להיות, לא פשוט להיות קרוב לקודש. עשיו הבין את זה אגב. במרכאות הבין את זה. עשיו ראה, כמה מיתות ועזרות תלויות בה. למה לי בכורה ואנוכי הולך למות? אומר רש"י באחד הפירושים, אני הולך למות על ידה כפשוטו. שהרי כמה מיתות ואזהרות תלויות בה. בכורה זה לא פשוט. להיות קרוב לקדוש ברוך הוא זה לא פשוט. תסתכלו עם ישראל. איזה עם שילם בשישה מיליון? איזה עם סובל כמו שעם ישראל סובל? אלפיים שנות... איזה עם סובל? עליך הורגנו כל היום. להיות קרוב לריבונו של עולם? זה ליטול ידיים לפני אכילה? זה לדקדק בכל מאכל שאדם מכניס לפיו? זה לא פשוט. זה לא פשוט להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. עם ישראל, אם השכינה לא הייתה אוכלת בו, מידת הדין לא הייתה אוכלת בו, כמה היינו מונים היום לפי דעתכם? כמה היינו מונים היום לפי דעתכם? כמספר האנושות כולה ויותר מזה. איפה הלכו כולם? כמה עם ישראל מונה היום?
11
מיליון. בערך. כן? 8 מיליון בארצות הברית. כן? בניו יורק לבד יש איזה 5 מיליון או משהו כזה. בשאר ארצות הברית עוד 3 מיליון. פה יש לנו עוד כמעט 5. לא? לא? מה? לא, אני אומר בני ברית. מה? לא. סך הכל 6. יחד עם נוכרים.
אותו דבר יש
7,
אבל 5 יהודים. יש 7 מיליון.
5. אז זה כבר יותר מ-11. 8 ועוד 5, ויש חוות בשאר העולם, יש יותר.
למה
בערב גוגל? טוב, לא משנה. כמה נשארו? מתי מעט. איפה כולם הלכו? משל לחולה. אבל הוא אכל צונן. הוא שכב בתחב. ומת, כדרך שמת פלוני. מת כדרך שמת. בואי נגעס לרש"י. אנחנו ענינו קצת על המאוחר, אבל טוב שכך. הזכרנו את העניין של החולה במובן של הנמשל. אבל למשל מדבר בחולה ורופא. מה זה אדם חולה? מבחינה פיזית אגב. מה זה אדם חולה? כלל גדול. לפחות לפי הרפואה הטבעית. הם רוצים תקבלו, הם רוצים אל תקבלו. אבל דברינו נאמר. וזה גם מאוד הגיוני. אני לא רואה שום סיבה לחלוק על זה אגב. כל מחלה, זה לא רק הרפואה הטבעית. זה גם מסורת ישראל. רמב"ם אומר את זה. כן, פורש, בהלכות דעות. כל מחלה היא תוצאה של הפרת איזון בין יסודות החיים. ככלל, אנחנו מבחינים בארבעה יסודות. כן, אוויר, רוח, כן, אש ומים. כן, סליחה, אפר. סליחה. אפר, כן, אפר, רוח, אש ו... מים, ארבע יסודות. הפרת היחס והאיזון ביסודות האלו שמצויים בכל מקום ומקום, גוף האדם, כן? אגב, ארבעת היסודות האלו יש להם גם ביטוי פיזי, כפשוטו, יש להם גם ביטוי נפשי. ארבעת היסודות האלה מופיעים גם מבחינה נפשית, כן? מהי הרוח מבחינה נפשית? שכל, כן? מהי האש? הרגש. בכל אופן, ארבעת היסודות האלו מופיעים ברמה הפיזית, ברמה הנפשית וגם ברמה הרוחנית. בתוך העולמות הרוחניים עצמם יש את ארבעת יסודות האלו. ברגע שמופר האיזון בין היסודות האלו כתוצאה מהנהגה לא נכונה של האדם, כי ריבונו של עולם עשה את האדם ישר, עשה את הכל ישר, אבל על ידי הנהגה לא נכונה של האדם האיזונים האלו מופרים. עכשיו, כיוון שגוף האדם, בוא נדבר על גוף האדם כרגע, הוא שואף לבריאות והוא שואף להתמדת הבריאות, מה הוא עושה? ברגע שמופר האיזון הוא מעורר מחלה. המחלה היא מכילה. המחלה היא בעצם פעולה שמשדרת, מבטאת, מחאה של הגוף על הפרת האיזונים. אנחנו חווים את זה כמחלה, או דיזיז, כן? דיזיז, משהו לא נוח, דה-איזי, כן? לא נוח, זה לא נוח, לא נוח. אבל מחלה זה כמו מנורה אדומה באוטו, שנדלקת כאשר המנוע מתחמם. זה חיווי על בעיה שורשית שקיימת. והכלל הגדול הוא שמחלת אסור רק בהסרת הסיבה. אומר לנו הרב קוק, באורות התשובה, שכל מחלה פיזית יסודה ושורשה הוא מחלה רוחנית. היה איזו הפרת איזון בממד הנפשי הרוחני, כתוצאה מזה התרחש חוסר איזון גם במציאות הפיזית. נכון, אבל ככלל, מחלה היא ביטוי של הפרת איזון. אם אדם ישים לב לדבר ויבקש את הפתרון האמיתי, לא רק להסיר מעליו את אי הנוחות של המחלה, כואב לך הראש, יש לך חום, אתה מקיא, אתה משלשל, יש לך פריחה באור, יש לך דלקת באוזן, מה תעשה? מה תעשה? האם תסתפק במשחה? האם תסתפק באקמול? או שאתה תנסה להבין מה הגוף אומר לך? מה הוא אומר לך? מה הוא רוצה להפריש מתוכו? אם תתבונן פנימה, אתה תראה שהגוף אומר דבר מאוד פשוט. כל המחלות, כן? הם בעצם איזשהו ביטוי של סילוק רעלים מתוך הגוף. יש רעל, יש עודף של משהו. כשהגוף מגיע למסה קריטית, כן? ביחס לאותו רעל, ביחס לאותו מותרות, הוא פולט את זה. אם הגוף מספיק חזק, הוא יוצר או יוזם באופן אינסטינקטיבי, מה שנקרא משבר הבראה. משבר הבראה. אנחנו קוראים לזה מחלה. משבר הבראה. תסתכלו בטבע, בעל חי שיש לו משבר הבראה, בעל חי שאוכל דבר מקולקל או פגום, הוא משלשל, הוא מקיא, הוא נח בפינה במשך יום יומיים, הוא לא אוכל שום דבר במשך 3-4 ימים, שותה רק לפי הצורך, מחלים, חוזר לעדר, נגמר הסיפור. אם יתמזל מזלו והצבא לא מרגיש בו, עד שהוא מבריא. אבל בטבע אנחנו רואים את זה. כל מחלה בטבע היא בעצם מהווה איזשהו משבר ניקוי, שבעל החי מקבל אותה בהכנעה עצומה. לא הולך לדוקטור דוליטל כדי שייתן לו כדור וימדוד לו חום, זה לא קשור. זה סיפורי ילדים. זה סיפורי ילדים שמחנכים חינוך לרפואה סימפטומטית. אבל בטבע אין דוקטור דוליטל. הגוף יודע לרפא את עצמו בצורה הנפלאה ביותר. זה קרו בכאבים. ואנחנו לא רגילים כל כך לשאת בכאבים. קשה לאדם לשאת בכאבים. זה לא נוח לו, צריך לחזור לעבודה. בכלל יש לו תוכניות אחרות, כן? החיים רצים, כן? אי אפשר לשבש תוכניות. פתאום שאני יקב לי הראש, 4-5 הקמון, נגמר הסיפור, יורד כאב הראש, מדחיקים את כל הסיפור, נגמר הסיפור. אבל, מחלה היא תוצאה של חוסר איזון. והנה, פה לפנינו, משל לחולה. עכשיו, חולה יש לו בעיה כפולה. כשאדם חולה יש לו בעיה כפולה, א', הוא לא יודע מה יש לו. הוא לא יודע. חוסר ידע. לא כל חולה יודע. יש חולים שיודעים. יש חולים שמדריכים את הרופאים מה לעשות להם. כן? בשעה שהם חולים. אבל רוב החולים לא יודעים מה עובר עליהם. לא יודעים. לא יודעים את סיבת השורש, נקרא לזה כך. הם יכולים להגיד, דוקטור, אני חולה. כן? כמו שאומרים הגשש. איפה כואב לך? בגרון. יכול לכוון את הרופא למוקד של הכאב. מכאן ואילך זה תפקידו של הרופא. לברר מה יש לחולה. אז קודם כל, החולה סובל מחוסר ידע. דבר שני, החולה, מכיוון שהוא סובל מתשישות וחולשה גדולה, יש לו חוסר מוטיבציה. חוסר מוטיבציה. לעשות את מה שצריך לעשות כדי להחלים ולהבריא. זאת אומרת, עצלות, נקרא לזה כך. רפיון. חוסר ידע ורפיון. שני דברים. אחד מנטלי, אחד נפשי. חוסר ידע ורפיון נפשי. זה החולה שיש לפנינו. כלומר, יש לפנינו חולה שהפר איזון. נכנס אצל הרופא. נכנס אצל הרופא. למה נכנס אצל הרופא? יכול להיות שאמרו לו לרופא שיש חולה פה בבית. יכול להיות שהחולה עצמו ירגיש שהוא פשע כלפי נפשו, כלפי גופו, כלפי רוחו. הוא הפר את האיזון. הוא מבקש עצה והדרכה. מה תקנתו? ילך אצל חכם. כן? יש רופא הנפשות. אדם מרגיש שיש חוסר איזון בתוך תוכו בין השכל והרגש. הוא מרגיש שהרגש עושה בו שמות. יותר מדי הרגש. יסוד האש חזק מדי. כן? חזק מדי. אש, רגש. כל כך רגשי. הוא פגיע. כן? הוא פגיע. וכל מיני צרות שהרגש מחולל. או שהוא שחלטני מדי. הוא לא רגיש. הוא מחליט בכל דבר, מכריע בכל דבר בצורה שכלית. בלי משוא פנים, בקשיחות. ואיזה מין אנליטיות כזו, בקרירות, לא מעניין אותו. בא אליו, אני יודע איזה פועל, אומר לו, בוס, אני רוצה, אם תוכל לשקול, לעלות לי את המשכורת בעשרה שקלים. אין כסף במפעל, אני מצטער, תחזור לעבודה. בוא בן אדם, דבר איתו. מה כואב לך? מה חסר לך? אתם סובלים בבית מרעב, ממחסור. אני מוכן לשמוע. אני מאוד מאוד מבין, אבל אני נורא מצטער שאני לא יכול. אני אתן לך מקדמה, אני יכול לתת לך מקדמה, אבל להוסיף לך במשכורת אני לא יכול. אתה צריך להבין, אם אני אוסיף לך במשכורת, יעבור עכשיו 90% מהפועלים. זה דבר לא פשוט, כן? אני מבקש, אם תוכל להתאפק, אני אשקול את הדבר, אולי בחודש הבא נדבר שוב, אבל להשיב לו ככה בצורה, לא, אי אפשר, אין, איך? מה, לא הולך. חוסר איזון בין שכל ורגש. או, אם כן, אותו חולה, הוא קרא לרופא, כי הוא ירגיש אולי שיש לו חוסר איזון. לא כל אחד מוכן להודות בחוסר האיזון שלו. ספק אם נדב ואביהו, שוב, אנחנו מדברים בחטאי גדולים, אלה אנשים גדולים ומופלאים מאוד, עליונים מאוד, צריך זהירות לדבר. אבל חז"ל אומרים לנו שהיה פה חטא, מה לעשות? חטא נדב ואביהו. נדב ואביהו לא בטוח שביקשו שהרופא ייכנס אליהם. ייתכן שהם חשבו שהם הרופאים הגדולים מכולם. כמו שהזוהר הקדוש אומר, הקדוש אומר שלא נשאו להם נשים, שהורו הוראה בפני רבם, שנכנסו שטויי יין להיכל. כל זה מורה שהיה בהם איזשהו עודף אמביציה, לפעול על פי רגשות לבבם, על פי ההתעוררות הנפשית שלהם, בלי צורך לקבל הדרכה מפורטת. אש זרה אשר לא ציווה השם, כן? לא ציווה השם. אין ציווי אלוקי על הדבר. מה אתה עושה? לא ציווה השם, לא ציווה משה, לא ציווה אהרון, זה אבא שלכם. אולי תשאלו את אהרון אם זה לנחת רוח לפניו, מה שאתם עושים? אגב, זה גם מוסיף. יכול להיות שאהרון ידע על מעשיהם ולא אמר מילה. ייתכן שגם בגלל זה צריך להגיד לאהרון את מה שאומרים פה. אם אהרון לא אמר מילה ולא מנע אותה מזה, יכול להיות שהיסוד הזה מצוי גם בו. יכול להיות. ראינו כבר איזשהו סטייה מסוימת, דקה שבדקה אצל אהרון, איפה? של אחד מכישרונותיו המופלאים ביותר של אהבת ישראל, איפה ראינו את זה? אהבת השם? חטא העגל. חטא העגל הוא הניח למעשה הזה להיעשות, כן? הניח למעשה להיעשות, והיצא העגל הזה, ראינו ששם היה עודף סובלנות, עודף המתנה, כן? שזה אחד מתכונותיו המופלאות של אהרון, הכהן. אהרון הוא מועד לדברים האלה. בכל אופן, כן? נדב אביהו לא ביקשו מהרופא שייכנס. אבל אהרון כבר מבקש מהרופא שייכנס. אחרי מה שקרה לנדב ואביהו, אהרון מבין שמשהו בשיטה או בדרך של קרבת הקודש פגום. צריך הדרכה אלוקית. צריך הדרכה אלוקית. והרופא נכנס אצל החולה. משל לרופא שנכנס אצל החולה, זו ענווה גדולה שהחולה נותן לרופא להיכנס אצלו. זו ענווה גדולה. היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו. משל לחולה שנכנס אצלו רופא. אמר לו הרופא, נו, כיוון שהכנסת אותי אצלך, וכיוון שאתה מוכן להקשיב, כן? אז בוא תקבל את מה שאני אומר. אל תאכל צונן, ואל תשכב בתחב. איך אמר לו? כן? קבל גזירתי. נכנסתי אצלך, בין אם נכנסתי מכוח של אזעקה שהזיקו אותי שכניך, בין אם אתה הזמנת אותי, אני עכשיו מצווה עליך. אל תשכב בתחב, אל תאכל צונן. פעמוד. טוב. אגב, שימו לב, כן? מה אומר לו בעצם הרופא? מה אומר לרופא? אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. כלומר, הוא הבחין שמה? איזה יסוד אצלו, במקרה הזה, איזה יסוד אצלו פגום? זאת אומרת, הוא צריך להתרחק מלחות וקרירות. כן? אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. יסוד האש יתגבר. סליחה, יסוד המים יתגבר. כן? במקרה הזה של המשל. במקרה של המשל. מעניין. צריך לראות, לבדוק בדיוק למה הוא בא המשל הזה, אבל ככלל אין ספק שמדובר כאן בהדרכה שבאה להשיב את האיזון למקומו. כן? יותר מדי, הקרירות התגברה, הלחות התגברה, תימנע מפעולות שיפרו את האיזון עוד ועוד. לא תוכל להתמיד. חייך לא יכלו להתמיד מצב כזה. אל תוכל צונן ואל תשכב בטח. זה הרופא הראשון. מה אמר לו הרופא השני? בא אחר ואמר לו, כנראה הרופא השני הוא כבר אחר מחברו. זה לא בא נוסף, אלא בא אחר. כלומר, הוא אחר לגמרי. כלומר, יש פה שתי שיטות חינוכיות אחרות לגמרי. הרופא הראשון הוא בא מכוח הסמכות, כן, המקצועית שיש לו. אל תאכל צונן, אל תשקע בתחף. נקודה. בא הרופא השני, בענווה גדולה, הוא לא מסתמך רק על הסמכות שלו כרופא, אלא הוא פונה אל החולה בפנייה חינוכית, או בדגש חינוכי נוסף. בא אחר ואמר לו, אל תאכל צונן, אל תשכב בתחב, אומר אותם דברים אגב, אותם הדרכות, שלא תמות כדרך שמת פלוני. כלומר, בעצם, איך אמרנו? שתי בעיות יש לחולה. בעיה אחת זה חוסר ידע. חוסר ידע נפטר על ידי מה? אל תאכל צונן, אל תשכב בתחב. מה הבעיה השנייה? חוסר מוטיבציה, תשישות נפשית ופיזית גדולה מאוד, קושי לקיים את ציווי הרופא. איך זה נעשה? הרופא הראשון פותר את הבעיה הזו על ידי מה? איך הוא מעורר את החולה? על ידי סמכות. יש פעמים שסמכות יכולה לעורר אדם אפילו בתרדמה. אתה בא אומר, אתה מצווה, קום, תחי עליך, הוא זז. יש מצבים שסמכות לא תועיל. הזירוז, הזירוז. איך מזרזים אותו? כן? הראשון מנסה לזרז אותו על ידי סמכות, השני מזרז אותו על ידי סמכות שמתגלה דרך מה? או על ידי יראה שמתגלה דרך אהבה. או שלא תמות כדרך שמת פלוני. כלומר, כדי שהחולה יתעורר לפעול, זה צריך לבוא מצד רצונו. מהרצון שלו? לא רק מצד הסמכות של הרופא. זה צריך לבוא מצד רצונו. איך מעוררים רצונו של חולה? יש חולים שכדי לעורר אותם קצת, מביאים למיטתם אדם אהוב. מביאים למיטתם אדם אהוב. אשתו באה למיטה. ראובן כאן. רונית, זה ראובן. פתאום היא פותחת העיני. ראובן. רונית, זה ראובן, ראובן. כן, ראובן. זוכר שפעם באתי לאיזו אישה זקינה, קשישה בקיבוץ, היא חלתה בסרטן. היא הייתה ברוב, ממש בימי האחרונים, בבית האבות של הקיבוץ. והיה בינינו קשר מיוחד במינו. עוד לפני החזרה בתשובה, וגם לאחר מכן הייתה תמיד באה עם הילדים שלי לבקר אצלה, אתה נותנת לנו ככה שוקולדים, ומדבר מספרת לילדים סיפור. שפרה דהן, מהנפילים של הקיבוץ. ושהיא הייתה על ערש דווי, באתי לבקר אותה בבית האבות, בבית הדר, בקיבוץ. והיא הייתה כבר מורדמת מורפיום, ומרוב הייסורים שלה היו צריכים כדי שלא תרגיש לייסורים, נתנו לה הרבה תרופות. באתי למיטתה, זה היה ביום שבת. אמרתי לה, שפרה, זה יואב. איתו היא ממלמלת מתוך הערפל. זה מדהים, נכון? זאת אומרת, הקיסטה דחיותה, החיות הפנימית, כן? התעוררה פתאום כתוצאה מאיזשהו, כן? התעוררות חיצונית. הפנייה אליה בשם, שם שהיא מכירה, שם שהיא מחבבת, גרם לאיזשהו רצון לאחז בחיים. אגב, יש כאלה אומרים שיש מצבים שאדם סמוך למותו, לא טוב שקרובי משפחה יבואו לבקר אותו. למה? זה מקשה עליו להיפטר מן העולם. זה גורם לייסורים. שנמצאים סביב למיטתו, הוא מרגיש איזו צורך לאחז בחיים. אבל אנחנו יודעים שהוא ימות ממילא. זה רק מגביר את היסורים שלו. תצאו בבקשה לחדר ההמתנה. תצאו לחדר ההמתנה, תוך 5 דקות, הוא מת. זה קרה עם חמי. אשתי הייתה אצלו, ברגע שהיא הלכה הביתה, נפטר. לא חלפה שעה אחרי שהלכנו בבית החולים, טלפון, תבואו, נפטר. אבל שהיא הייתה שם, החזיקה בו ביד, דיברה אליו, הוא התייסר ביסורים גדולים מאוד. הוא לא יכולה לעזוב, היה מחזיק לה ביד בכוח, היד שלו היה לו. ברגע שהלכנו הביתה, חלף זמן קצר, טלפון בית החולים, נפתח. דבר מדהים. זאת אומרת, הרופא השני, שהוא אומר כדר שמת פלוני, הוא מגביר בחולה את רצון החיים. הרצון הזה הוא מחוסה כרגע מתחת לתשישות, מתחת לחולשה הנוראה. אבל, שמשמיעים לך את המוזיקה האהובה עליך, שמפגישים אותך עם האדם האהוב עליך, שאומרים לך את הביטוי שיכול לעורר אותך, פתאום אתה מתעורר ורוצה לחיות. כן, אני רוצה לחיות. בל פליים. הרופא השני, הוא בא גם מצד העירה, אבל גם מצד השידול. לכן קראתי זה אהבה, הוא מעורר את החולה מצד רצונו העצמי, באמצעות ההזהרה, שלא תמות כדרך שמת פלוני, ואתה הרי אוהב לחיות. אין כמו החיים, אבל כדי לגלות את הרצון שלנו לחיות, לפעמים אנחנו צריכים להזכיר באמת את האפשרות האחרת, שאדם יתעורר לזה. זה ההבדל בין שני השיטות. זה קצת דומה, פרשת קדושים, כיוון שאמרנו שאנחנו נזכיר משהו מפרשת קדושים, זה קצת דומה למה שנאמר שם בעניין של, כן, כיבוד אב ואם ויראת אב ואם. מה אומר שם רש"י? בכיבוד הקדים אב לאם, וביראה הקדים אם לאב. כן? זאת אומרת, הבן חייב להיות ירא ומכבד גם את אביו וגם את אמו. שלא תאמר שהוא חייב רק לירא את אביו ולכבד את אמו, אלא הוא צריך לירא ולכבד גם אותו וגם אותו. אבל במצוות כיבוד יקדים אב לאם. למה? כי לא צריך לעורר אותו על היראה. כי בדרך הטבע הבן ירא מאביו. זאת אומרת, מערכת היחסים שבין אב לבן בדרך כלל מתבססת על יראה. שמע בני, מוסר אביך. מערכת היחסים שבין אב, בן ואם מבוסס על מה? על משהו אחר, על כבוד. למה? מפני שמשדלתו בדברים, אומר רש"י. זאת אומרת, האם שהיא מפתה, כן, אומר המהר"ל, מפתה אותו בדברים טובים. מה זאת אומרת מפתה אותו בדברים טובים? היא מעוררת את רצונו של הילד ללמוד על ידי דברי מתיקה. כלומר, גם האב וגם האם משיגים את אותה מטרה. האב משיג את מטרת לימוד התורה וקיום המצוות בדרך של יראה, והאם משיגה את מטרת הקיום של המצוות על ידי הבן, על ידי אהבה. יש להם את הכישרון המופלא לעורר את הילד, את הרצון שהדברים יבואו מצידו. יש לה כישרון מופלא לעורר אותו לזה, בצורת הדיבור שלה, בצורת הפיתוי שלה, כישרון נדיר. אלו שני דרכים לחינוך האדם, היראה ואהבה, וצריכים את שתיהם. למה צריך להיות ירא ומכבד את האב ואת האם? למה? כי אם נלך רק על דרך הכבוד, אם נאמר שצריך לכבד רק, כן, לכבד את האם ולא לירא ממנה, מה הדבר יכול לגרום? מה הדבר יכול לגרום לאם ולבן? מה אתם אומרים? מה זה יכול לגרום לבן, למשל? אם יגידו שצריך לכבד רק את האם, מה יחשוב הילד? מה יחשוב הילד? מה יחשוב? זו המציאות. או יותר מזה, הוא יחשוב שאצל האמא, בעצם, היסוד של עבודת השם, הוא בא רק מצד מה? רק כאשר האדם רוצה. אבל צריך להבין שגם כבוד האם, או גם הפיתוי של האם, בשורשו הוא שייך ליראה. כלומר, גם האמא עצמה היא יראה. אבל מתוך יראתה, היא משדלת. זה הכישרון של האמא. אמא משדלת. מאוד משדלת. זה כמו מפקד שמדבר אליך בצורה יפה. מפקד, מה שלומך? אתה הופך לך לשכם? אתה יכול לחשוב כבר שאתם חברים. אבל צריך לדעת שאצלו, הביטוי הלבבי כלפיך, מאיפה הוא מתחיל? הוא מתחיל מסמכות. זה לא פורק את הסמכות. זה שהוא מתנהג אליך עכשיו, ביחס חברי ולבבי, היסוד עדיין נשאר יסוד היראה. אז חשוב לדעת שצריך לכבד את האמא. אבל לא פחות מזה להיות ירא ממנה. כי יסוד ושורש הכבוד הוא מתחיל מהיראה. גם אצל האמא. אגב, זה שהבן ירא מן האם, זה גם לימוד לבן. מה לימוד? גם לימוד לאם, לאם. למה זה לימוד לאם? כאשר הבן ירא ממנה, מה הוא מזכיר לה? שהיא לא תעבור את גבול הכבוד. שהיא לא תלך יותר מדי ולא תפריז במהלך החינוך של הפיתוי והשידול. גם היא צריכה לדעת לפעמים להגיד לילד, עד כאן, מוישלה, עד כאן. כי אם יותר מדי יסוד הכבוד יהיה מובלט, גם האמא יכולה לשגות ולשכוח את יסוד הסמכות שהיא צריכה להשתמש בו לפעמים. אותו דבר לגבי האב. אם תהיה הפרזה גדולה בעירה, אם הילד יהיה ירא יותר מדי, יכול להפוך את האב למה? לאכזר ורשע. עד כדי כך. שמשתמשים ביראה יותר מדי, בסמכותיות יותר מדי, אפשר להגיע למצב כזה, שאתה קשה מדי כלפי החניך. ברגע שמכבדים את האב, מזכירים לו שגם בו יש את היסוד של הפיתוי והשידול. גם לאב מותר לשים את היד לפעמים על כתף בנו. אבל בזה שהתורה מצווה על הבן להיות ירא ומכבד את שני ההורים, זה מה שיוצר את האיזון בין היראה והכבוד. שייך לענייננו. אותו דבר גם פה. שני הרופאים האלו, האחד בא בדרך היראה, והאחד בא בדרך, כן, האהבה או הכבוד. יכול להיות שיש מקום משתיהם. יכול להיות שמקום משתיהם. אגב, יכול להיות שהרופא השני, דווקא בגלל שהוא בא אחרי הרופא הראשון, דבריו נשמעים. הרופא הראשון הניח את היסוד הסמכותי. הרופא השני בא והניח את היסוד הלבבי, המרצה, המדבר אל לב החולה. על ידי זה הוא זירז אותו יותר. הרצון יתעורר. משני הדברים ביחד נשלם רצון החולה, ואז הוא מתעורר לקיים את דברי הרופא, כן? ולעשות מה שצריך לעשות כדי להסיר את סיבת המחלה, או את חוסר האיזון בין יסוד הקרירות והחמימות. ובעניין הדב אביו, הזכרנו בהתחלה, אבל נחתום, בדקות שנשארו, רק נחתום, להזכיר לכם, אנחנו אולי כבר שמעו על זה, בעצם הפרת האיזון של נדב ואביהו באה לידי ביטוי בדברי חז"ל. יש בזה מחלוקת? מה היה חטאם של נדב ואביהו? יש מחלוקת בדבר. יש אומרים, הורו רעה בפני רבם. איזה יסוד זה, הורו רעה בפני רבם? איזה יסוד נפשי זה? איזה הבלטה של יסוד נפשי זה בהורו הוראה לפני רבם? איזה יסוד, אבל איזה כישרון, איזה כוח זה? הורו הוראה בפני רבם, זה היסוד השכלי. מה זה להורות הוראה בפני רבך? רבך צריך להגיד את הפסק. רבך צריך להגיד את ההלכה. הרי ההלכה זה פסק, זה משהו, זה שכל אלוקי, נקרא לזה ככה. כן? זה שכל אלוקי. הרי בזכות מה משה רבינו אומר לנו הלכות? בזכות מה אומר הלכות? בזכות הרגש? ודאי שלא. בזכות מה? בזכות השכל. אבל זה לא השכל המוכר לנו. זה שכל אלוקי, זה שכל מאוד עליון. זה שכל שאין איתו דמיון. אגב, שאר הנביאים, הם לא יכולים לפסוק הלכות. למה? כי אצלם יסוד הדמיון, הוא מתגבר על השכל. לכן הם לא יכולים לפסוק הלכות. לפסוק הלכות יכול רק משה רבינו. כי הוא פועל באמצעות השכל הצרוף והנקי. קוראים לזה שכל פנימי, אבל זה שכל. הוראת הוראה זה מצד יסוד השכל. רק מכוחו אפשר לקבל הדרכות אלוקיות מפורטות. תרי"ג מצוות. כשאתה מורה הוראה בפני רבך, זאת אומרת שאתה רוצה להגביר את היסוד השכלי על רבך. הנה לנו היסוד השכלי של המים. זה היסוד השכלי של המים, כן? של נדב ואביהו. הורו הוראה לפני רבם. לא נתנו את זכות הקדימה למשה רבינו. בדקי דקות. זה דעה אחת בחז"ל. דעה שנייה בחז"ל, מה היה חטאם? שנכנסו שטויי יין. איזה יסוד זה שטויי יין? בתוך הנפש? מה? איך? אבל מה, בשמות של כוחות בתוך הנפש, היין, שאדם שותה יין, מה קורה? מסתלק השכל שלו קצת. מה מתעורר לעומת זה? איזה כוחות מתעוררים? כוח הרגש, כוח הדמיון, נכון? זה בדיוק העניין. כלומר, נכנסו שטויי יין, פירוש הדבר, נכנסו להיכל עם תגבורת שכלית ורגשית, אבל אין איזון בין שכל ורגש. שני הכוחות האלה, כל אחד פועל בעוצמה כבירה, מבלי איזון ביניהם. השכל מופיע בתגבורת עצומה בלא מעצור, על ידי הוראה לפני רבם, והיסוד הרגשי פועל בלא מעצור, או, שוב, אמרנו, בדקי דקות, נדב ואביהו, מדובר על נדב ואביהו, כן? הוא חורג, הוא מתפשט יותר מדי, על ידי שטויי יין נכנסו להיכל. אבל אין איזון בין השניים. זה החולי של נדב ואביהו. אפשר לתקן את זה. החולה הזה יכול היה להתקן. אבל אומר הזוהר הקדוש, שהם לא עשו את מה שצריך לעשות כדי לתקן את זה. אומר הזוהר הקדוש, דבר שלא נזכר בחז"ל, לפחות לא במדרשים המוכרים לנו, זה כתוב בזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, לא נשאו להם נשים. מכיוון שלא נשאו להם נשים, לא נתקבל קורבנם לפני השם. למה? כי אדם בלא אישה, אדם פגום. מעניין. מה הפגם של אדם בלא אישה? הוא סובל מחוסר איזונים. וחוסר האיזון הגדול שהוא סובל, זה איזון בין רגש ושכל. מעניין. אם היו נושאים נשים, מה עושה האישה? האישה מחברת, כן? הנוכחות שלה, אגב, כל מי שהוא נשוי, הוא ודאי מכיר את זה. ודאי מכיר את זה. אישה יש בה איזשהו איזון פנימי, אישה בריאה. יש בה איזון, קודם כל, צריך לדעת, בכלל המבנה הנפשי של האישה, המבנה הנפשי של האישה, זה נקרא בינה יתרה. מה זה בינה יתרה? מה זה קלת דעת? מה זה נשים דעתם קלה? נשים דעתם קלה, פירוש הדבר, שהרגש הוא רגש שכלי. סליחה, הפוך. שכל רגשי. שכל רגשי. בתוך הרגש יש שכל. הרגש והשכל הם מחוברים אצל האישה. זה נקרא קלת דעת. האיש הוא כבד דעת. מה זאת אומרת כבד דעת? השכל, היסוד הכבד, הוא פורש, מתנתק מהיסוד הקל, הרגש. ואז אצל הגבר יכול להופיע דבר נורא מוזר, אצל הרבה גברים, שהשכל והרגש אצלם נפרדים. יש לך שכל, יש לך רגש, אבל אין ביניהם דיאלוג. רגע אחד אתה בעל רגש, כולך סוער, רגע אחר אתה שחלטן. הנפש היא לא אחת מספיק. אצל גברים. נדב אביו, שכל פנטסטי, ענק, עצום. רגש? חבל על הזמן. אבל אין את הכוח המאחד. שלא נשאו להם נשים. אם כן. שני הדברים הראשונים שהזכרנו, שטויי יין והוראה בפני רבם, בא להדגיש לנו את העוצמה של הכוחות הנפרדים, שכל ורגש. לא נשאו נשים, מצביע על סיבת הסיבות של מיטתם בכל ים. הכוח המאחד, רוח, ריח ניחוח, אישה להשם. ריח ניחוח, אישה להשם. על ידי מה השכל והרגש עולים לגבוה? איך הם עולים במזבח? על ידי אישה. זו הסיבה. כל הסוגיה הזאת היא, היא מכניסה אותנו, הייתי אומר, בצורה יוצאת מגדר רגיל, לבירור החשוב של האיזונים הנדרשים. במשל, ראינו זה ברמה הפיזית, אבל העיקר זה פה, זה ברמה הנפשית והרוחנית. כל דבר שורה בשקל הקודש, ואפילו רוח הקודש שורה בשקל הקודש. כן? יש איזה פסוק שחזל מביאים. אין דבר שהוא בלי איזון. זה מראה לנו, אם כן, את ההכרח הגדול, את היסוד הגדול של האיזונים הנדרשים בקודש, ואת התוצאות המחייבות, כאשר האיזונים האלו, לא נמצאים. ואת הדבר האלה הרבה פעמים, את הדברים האלה לומדים הרבה פעמים דווקא מטעויותיהם של גדולים. עד לאן הדברים מגיעים? איזה הקפדה עצומה הקדוש ברוך הוא מקפיד, שאנחנו נעשה את דרכנו בצורה נכונה, כן? בצורה מאוזנת, בצורה שקולה, וכן הלאה. ואז מצב כזה, אין פרץ ואין צבחה ואין יוצאת ברחובותינו. נעצור כאן.